שלום וברוכים הבאים למי שמשתתף. אנחנו לומדים היום שיחה מעניינת על פרשת השבוע, פרשת האזינו. השיחה נמצאת בליקוטי שיחות בחלק ט'. החוברת זה נמצא בעמוד 265. השיחה במקור היא נכתבה ביידיש, ויש לפנינו את השיחה המתורגמת. השיחה פותחת בציטוט ממה שנאמר בספרי, במדרש על פרשת השבוע, פרשת האזינו. כתוב שמשה רבינו היה קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ. תהינו, היה קרוב לעניינים שמימיים ורחוק מארץ, מדברים ארציים. מה הנקודה הזו נוגעת אלינו? להסביר את הביטוי שמשה רבינו אומר בפסוק הראשון של הפרשה, ולכן הוא אמר, האזינו השמיים ותשמע הארץ. לגבי השמיים מופיע ביטוי האזנה. בלשון הקודש, כשמשתמשים בביטוי האזנה, זה מצביע על קירוב. זה מראה שאני אומר את זה למישהו שקרוב. לגבי הארץ מופיע ביטוי שמיעה. שמיעה המביע ריחוק. אז זה שמשה רבינו משתמש לשמיים ואומר האזינו השמיים, כי הוא קרוב לשמיים. ותשמע הארץ, כי הוא רחוק מן הארץ. זה ביחס למשה רבינו. כך גם מוסבר בספרי מדוע מה זאת ישעיהו בסדר הפוך. מסתכלים בתחילת ספר ישעיהו בפרק הראשון, מיד בפסוק השני, אומר הנביא ישעיהו ביטוי דומה לביטוי שנאמר בפרשת השבוע, אבל הפוך לגמרי. ישעיהו אומר, שימו שמיים והזיני ארץ. זאת אומרת, הוא משתמש בשמיעה לגבי השמיים והזנה לגבי הארץ. בדיוק הפוך ממה שנאמר אצל משה רבינו. אומר על כך הספרי, שאצל ישעיהו באמת היה הפוך ממשה רבינו. כי ישעיהו היה רחוק מן הארץ, רחוק מן השמיים וקרוב לארץ. זאת אומרת, אנחנו, כשקוראים את זה בהשקפה הראשונה, שטחית, זה נראה שמשה רבינו היה בדרגה גבוהה, היה בדרגה של קרוב לשמיים, ואילו ישעיהו כתוב עליו הפוך, שהוא היה רחוק מן השמיים. אבל הדבר הזה לא מובן. ושני דברים כאן לא מובנים. יש להבין, האזינו השמיים ותשמע הארץ, הוא פסוק בתורה, מלשון הוראה. אם זה כתוב בתורה, התורה כותבת לנו כל דבר, לא כדי לספר לנו מה היה בעבר, אלא כלומר יש בו הוראה לכל אחד ממקבלי התורה. התורה כותבת את זה כי יש כאן הוראה לכל יהודי, שכל יהודי צריך להיות קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ. אז אם זו הוראה מפרשת השבוע לכל יהודי, שצריך להיות כמו משה רבינו, ותמוע אם ישעיהו הגדול שבנביאים, ככה הוא נקרא, היה רחוק מן השמיים וקרוב לארץ, אם אצל ישעיהו הנביא היה הפוך ממשה רבינו, נשאלת השאלה, כיצד ייתכן שהדרגה של קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ כמשה נדרשת מכל יהודי? איך אפשר להגיד לכל יהודי שיהיה ויקיים את מה שנאמר בפרשת השבוע, אם אפילו ישעיהו הנביא לא הגיע לזה? מצד שני, השאלה היא הפוכה, השאלה היא על ישעיהו. אם כל יהודי יכול להגיע לדרגה זו, איך כל יהודי יכול להגיע? בגלל הנמצאת בו מצד בחינת משה שבו. כי אצל כל יהודי, כתוב בתניא בפרק מ"ב, שלכל יהודי יש ניצוץ משה רבינו בנשמתו, אז במילא כל דרגה שמשה רבינו הגיע אליה, יש איזה שמץ, משהו שכל יהודי יכול גם כן שיהיה לו משהו דומה לכך. אז אם כל יהודי נדרש להגיע לזה, מדוע לא הגיע לכך ישעיהו? אז יכול להיות שישעיהו לא הגיע, והוא אמר הפוך ממשה רבינו, הוא אמר שימו שמיים. והקושי אף גדול יותר. השאלה על ישעיהו הנביא, שלא הגיע לזה. השאלה כאן היא הרבה יותר גדולה מסתם שאלה למה ישעיהו לא הגיע, אלא השאלה הזו מתעצמת. מדוע? דברי נבואה אלו, שימוש המים והזיני ארץ, הפתיח של ספר ישעיהו, שהוא נפתח בנבואה הזו, אמר ישעיהו כהמשך ובסמיכות להזינו השמיים אשר אמר משה. בעצם ישעיהו נביא התנבא בנבואה שהיא אמורה להיות, כמו שהמדרש אומר, המשך וסמוך למה שאמר משה. כמודגש בספרי, הספרי אומר את זה בלשונו, שבא ישעיהו ושמח לדבר. זאת אומרת, ישעיהו בא ואמר דברי נבואה שהם יהיו סמוכים ודומים והמשך לדרגת משה. אז אם ישעיהו אומר דברי נבואה בסמיכות למשה, אז והיה לו קל יותר להגיע לדרגת משה, כי הוא הרי בא להמשיך את נבואת משה. אז איך זה יכול להיות שישעיהו, שהוא בא להסמיך ולומר את דברי נבואה של משה רבינו, איך הוא בעצמו לא הגיע לבחינה ולדרגה שמשה רבינו בעצמו הגיע, והוא היה בבחינה שהוא אמר רק שימוש המים? אז יש לנו כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה הייתה, איך זה יכול להיות שכל יהודים דורשים ממנו את הדבר הזה? ואיך אפשר בכלל לדרוש מכל אחד דבר שישעיהו הנביא לא הצליח? ודבר שני, אם דורשים מכל יהודי, למה באמת ישעיהו לא הצליח? לכן הרבי מחדש כאן דבר נפלא. לכן הכרחי לומר שדברי ישעיהו שימוש המים, שנאמרו לאחר ובהמשך להזינו השמיים, חייב לומר שדברי הנבואה שישעיהו הנביא אומר, שהוא בעצם בא כהמשך למה שמשה רבינו אומר, חייב להיות שזה לא כמו שאנחנו מסתכלים על זה בהשקפה הראשונה. בהשקפה הראשונה זה נראה לנו שישעיהו מדבר בדרגה בבחינה יותר נמוכה. האמת היא שעל פי, איך שנסביר את זה בהמשך, עוסקים בדרגה נעלית יותר מדברי משה הזינו השמיים. ישעיהו הרי הגיע אחרי משה, פירושו של דבר שהוא התקדם לבחינה יותר גבוהה ממשה. ולכן מודגש בספרי שבא ישעיהו ושמח לדבר, שהספרי אומר שנבואת ישעיהו הייתה באה כדי להיות המשך ולסמוך את דבריו לדברי משה רבינו. אדרבה, כי רק לאחרי שישעיהו התקרב והגיע בכוחו של משה לדרגה של קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ, בוודאי שישעיהו הנביא הגיע לדרגת משה רבינו. בוודאי שבכוחו של משה גם ישעיהו היה קרוב לשמיים. אבל דווקא ורק אחרי שישעיהו הנביא בעצמו הגיע לדרגה הזו של משה רבינו, רק אז הוא יכל היה להגיע לדרגה גבוהה יותר, רחוק מן השמיים וקרוב לארץ. זאת אומרת, הבחינה של ישעיהו היא לא נמוכה יותר מבחינת משה, להפך. היא באה אחרי והיא הרבה יותר גבוהה מדרגת משה. ולכן, כיוון שגם שימוש המים והזיני ארץ הוא פסוק בתורה, אם התורה היא הוראה, אז יש לנו גם את הפסוק בפרשת השבוע, הזינו השמיים, וגם את הפסוק בישעיהו, שימוש המים, ובמילא אם גם זה פסוק בתורה, זה הוראה, מובן שגם זו הוראה לכל יהודי. זאת אומרת, כל יהודי נדרש ממנו עכשיו, להגיע גם לדרגת משה, לאחר מכן אפילו גם לדרגת ישעיהו, שזה גבוה יותר. לאחר שמגיעים לדרגה של קרוב לשמיים, ורחוק מן הארץ, שזו דרגת משה, אין לעצר בכך, לא עוצרים, אלא יש להתעלות בכוח זה יותר, להיות קרוב לארץ ורחוק מן השמיים. כמובן צריך להבין למה זה נקרא גבוה יותר. זה נלמד בעזר השם בהמשך השיחה. וידוע, דבר נוסף, הרבי רוצה להסביר כאן, שכל פרט בתורה קשור במיוחד לזמן שבו הוא נקרא. היה השלה הקדוש כותב שכל פרשה תואמת לתקופה שבה קוראים את הפרשה הזו בתורה. לפיכך מובן שקיום שתי ההוראות שבפרשת האזינו, אשר גם ההוראה מקרוב לארץ מופיעה בספרי בפרשת האזינו, יוצא ששתי ההוראות, גם ההוראה להיות כמשה רבינו, וגם ההוראה להיות גבוה יותר, כי ישעיהו, שתי ההוראות קשורות לפרשת האזינו, מתאימות במיוחד לעשרת ימי תשובה ולארבעת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, אשר אז קוראים פרשה זו בתורה. אם קוראים את הפרשה זו, כמו למשל השנה, קוראים את זה בשבת תשובה, או גם בשנים אחרות שקוראים את זה אחרי יום כיפור, על כל פנים בין יום כיפור לסוכות, אז ברור שהתוכן של הימים האלה מבטא את התוכן והרעיון של שתי ההוראות הללו מהנושא של האזין. צריך להבין, גם להבין פירוש המילים, מהם הדרגות של משה וישעיהו, איך כל אחד יכול להגיע לזה, ואיך זה קשור באופן מיוחד לתקופה הזו שאנחנו נמצאים כרגע. כדי להבין זאת, יש להקדים ולבאר את הנאמר בכתבי האריז"ל. כדי להבין את זה, צריך להבין משהו שכתוב בפרי עץ חיים, בשער השופר ובעוד מקומות. כתוב שם דבר שהארי הקדוש אמר, שכל שימי, כל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה, אין נשמתו שלמה. כך האריז"ל כותב, שכל יהודי שעשרת ימי תשובה זה ימים של תשובה, אז כל מי שלא בוכה בימים האלה, אז יש בעיה, הנשמה שלו לא שלמה. ההסבר לכך בפשטות הוא, מה הסיבה הפשוטה שצריך להיות בכי בימים האלה? כי בעשרת ימי תשובה, בדברי חז"ל, הקדוש ברוך הוא בהימצאו ובהיותו קרוב לכל יהודי. הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אחד בתקופה הזו. כלשון החסידות, יש ביטוי שכתוב, אדמו"ר האמצעי מביא את זה בספר דרך חיים, קירוב המאור אל הניצוץ. זו תקופה שהמאור, הקדוש ברוך הוא, מתקרב לניצוץ, מתקרב לכל יהודי. ואם גם אז, בזמן כה נעלה, אין היהודי מתעורר לתשובה עד לאופן של בכי, אם יהודי לא מתעורר בתשובה בימים האלה, בכי כזה שמביא אותו לבכייה, הרי אין נשמתו שלמה. דהיינו, מה הכוונה אין נשמתו שלמה? נשמתו נתרחקה לגמרי. זה מראה שהוא נמצא במצב כל כך גרוע, ולפיכך אין לה התעוררות לשוב אל בית אביה. למה הוא לא מתעורר בבכי לשוב אל בית אביה? למה הוא לא מתעורר בבכי להתקרב לקדוש ברוך הוא? כי הנשמה שלו התרחקה לגמרי. ככה אומר הארי הקדוש לגבי עשרת ימי תשובה. אבל הדבר הזה לא לגמרי מובן. אך נדרש הסבר. מה לא מובן כאן? מן הביטוי כל מי שאינו בוכה, מהדגש שכתוב כל מי שאינו בוכה, המילה כל, מה בא להדגיש? שמדובר על כולם. שאומרים כל מי שאינו בוכה אין נשמתו שלמה, מובן שהכוונה היא לכל יהודי ממש. אפילו צדיק גמור. גם צדיק גמור צריך לבכות בעשרת ימי תשובה בתשובה שלו. אשר לכן נאמר גם על האריז"ל. לארי הקדוש בעצמו מסופר פרי עץ חיים, סידור האריז"ל, כתוב שהרב זכרונו לחיי העולם הבא, דהיינו הכוונה היא על הארי הקדוש, היה נוהג לבכות בראש השנה ביום כיפור. הארי הקדוש ודאי היה צדיק גמור, וגם הוא בכה. זאת אומרת שכל יהודי, כולל צדיק גמור, צריך לבכות. והדבר הזה לא מובן. למה? כי לכאורה בפשטות, למה צריך לבכות? מה מבטא הבכי? בפשטות תשובה, ובמיוחד מתוך בכי, היא על חטאים ועוונות. בכי בא כי אדם עשה חטאים. הוא בוכה כי הוא רוצה לחזור בתשובה. אשר צדיק גמור נקי מהם לחלוטין. הרי צדיק גמור אין לו שום שייכות לחטא ועוון. ואם כך, כיצד יתחל נדרוש מצדיק גמור להתעורר בתשובה, עד כדי כך שאם הוא אינו בוכה בעשרת ימי תשובה, הרי זו הוכחה לכך שאין נשמתו שלמה, מה הוא צריך לבכות? על מה הוא צריך לחזור בתשובה? אין לו שום חטאים? אין לו שום שייכות לזה? אז איך אפשר לכלול גם את הצדיק בדרישה שהוא חייב שיהיה לו תשובה מתוך בכי, מתוך דמעות? לגבי הבינוני, אפשר היה להסביר זאת. בינוני שגם מדובר באדם שלא עובר עבירות בפועל, אבל לגבי הבינוני אפשר להסביר למה אצלו התשובה צריכה להתעורר גם עם בכי. מדוע? אמנם הבינוני לא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, כך כתוב בתניא בפרק י"ב, אז למה הוא צריך לבכות על אלו עבירות? אך כיוון שהרע אשר בו בחלל השמאלי עדיין בתוקפו כתולדותו, כיוון, כפי שמוסבר בתניא, הבינוני יש לו רע, שקיים אמנם לא מצליח הרע לפרוץ ללבושים, דהיינו הוא לא מצליח לפרוץ למחשבה, דיבור ומעשה, אבל בחלל השמאלי יש לו רע שהוא נמצא באותו עוצמה כמו שהוא היה כשהוא נולד, ולא נדחה כלל ממקומו, ככה אני מועזק אני אומר שם בתניא. ובמיוחד, אז קודם כל יש לו שייכות לרע. ובמיוחד, אם נוסיף לכך עוד נקודה שקשורה לבינונים ברמה הנמוכה יותר של בינונים, כיוון שעלו לצוץ במחשבתו ירורה, אלא שהוא דוחה ומיד, בינוני זה אחד כזה שבהחלט יכול לצוץ כל רגע במחשבה שלו ירורים רעים, אבל הוא עומד על המשמר, הוא דוחה את זה והוא לא חושב ברצון. לכן נדרשת ממנו התעוררות בתשובה על כך. לכאורה בינוני צריך להתעורר בתשובה שהמצב שלו הוא כזה שהוא מסוגל להגיע למחשבות רעות. ואם מצב זה שיש רע בקרבו אינו מעוררו עד כדי בכי בעשרת ימי תשובה, ואם הבינוני לא בוכה על המצב שלו שהוא מסוגל להגיע לחטא, שהוא מסוגל להגיע למחשבות, לא לחטא ממש, למחשבות שירורים שעולים לו, אז למרות שהוא מצליח לדחות אותם, אבל עצם הדבר שהם עולים לו, אז אם הוא לא מתעורר מזה בתשובה עם בחיות, הרי אין נשמתו שלמה. אז על בינוני אפשר עוד להבין למה גם הוא נדרש ממנו תשובה עם בכי. וכן אפשר להסביר אף לגבי צדיק שאינו גמור, אפילו לגבי אחד שהוא נקרא צדיק, אבל בבחינה הנמוכה של צדיק, שכתוב על זה בפרק י' בתניא, שהוא צדיק שאינו גמור, גם כלפיו אפשר איכשהו להסביר למה הוא צריך לחזור בתשובה גם עם בכי. כיוון שאף הוא עדיין לא התנתק לחלוטין מהרע שבו. גם צדיק שאינו גמור, עדיין הוא לא התנתק מהרע לגמרי, אלא שנשאר בו כה מעט, עד שהרע בטל במיעוטו כלא חשיב. יש לו רע, רק למה הוא נקרא צדיק? כי הרע נמצא במינון כל כך קטן, והוא בטל במיעוטו, אבל יש לו בתוך תוכו מעט רע, אז על זה הוא בהחלט צריך לחזור בתשובה, וגם עם דמעות. אבל הארי הקדוש כותב כל מי שאינו בוכה, והביטוי כל מי שאינו בוכה הוא כולל גם את הצדיק גמור, עד שהדברים קשורים אף לאריזל, לכן הארי הקדוש עצמו מסופר עליו שהוא בכה, והוא בוודאי הצדיק גמור, אז גם עליו זה נאמר כדי לעיל, כמו שאמרנו קודם. ולכן אין מובן מדוע הוא מוכרח לבכות בצד ימי תשובה. למה גם צדיק כתוב עליו כזה דבר שהוא צריך לבכות? מה הוא קשור לתשובה? ובוודאי מה הוא קשור לתשובה עם בכי. ובזה עצמו גם בצדיק גמור הרבי מחלק, יש סוג מסוים של צדיק גמור שעדיין אפשר להבין למה גם הם צריכים לחזור בתשובה עם בכי. איזה סוג? מובן שצדיק גמור יכול להתעורר בבחייה של תשובה. אנחנו מבינים שיש כאלו צדיקים גמורים שהם בהחלט יכולים להגיע למצב שהם יחזרו בתשובה עם בכי. לדוגמה, כמסופר בגמרא, כמו שמסכת ברכות, הגמרא מספרת על רבי יוחנן בן זכאי, שלפני פטירתו בכה על שאיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. כתוב שהוא בכה, לפני הסתלקותו, שהוא אמר שהוא לא יודע אם מוליכים אותו לגן עדן או מוליכים אותו לגיהינום. מפני מידת הענווה וכדומה, יכול גם צדיק גמור להיות במצב של איני יודע בהערכתו את עצמו, ובהחשיבו את עצמו הרבה פחות ממצבו האמיתי. אז יש בהחלט מצב שצדיק גמור יהיה כזה ענווה, שהוא לא ידע באמת מה מצבו האמיתי, והוא יחשוב שאולי מצבו הוא פחות טוב ממה שהוא באמת, יכול הוא לחשוב שלא מילא תפקידו כראוי, למשל, ועקב כך להתעורר בבכי של תשובה. אבל עדיין יש את אותם סוג, אמנם מועט, כי בכלל צדיקים גמורים הם מועטים, אבל גם אותו סוג, גם השאלה היא, מדוע הוא יהיה חייב לבכות? יכולים להיות צדיקים גמורים, שאינם טועים בהערכת מצבם. ועד הרבה, הדרך האמיתי בעבודה הוא, שצריכים לדעת מהות עצמו במעלת עצמו, כמו שכתוב ביום יום. אז בהחלט יכול להיות שיש צדיקים שכן יודעים להעריך את עצמם נכון, ויודעים את מעלותיהם לאמיתתן, ועל מה הם יבכו. בעצם, הפשט של השאלה שהרבי שואל, כתוב בארי הקדוש, שכל מי שלא בוכה בעשרת ימי תשובה, אין נשמתו שלמה. השאלה שנשאלת, איך הוא אומר כל, איך זה כולל את כל סוגי האנשים, איך זה יכול לכלול אפילו צדיקים גמורים? בעצם השאלה הזו מובילה אותנו, לא שאנחנו כרגע מוטרדים מה קורה עם הצדיקים גמורים, איך ולמה הם בוכים. המשמעות של השאלה היא, מה באמת משמעות הבכי הזה? אם הבכי הזה הוא ממש רק על עבירות, אז באמת קשה. מה זה שייך לכל אחד? איך האריז"ל בכה, למה הוא בכה? אז לכן צריך לומר שיש בבכי עוד משמעות. וכל סוגי היהודים, גם צדיקים גמורים, יכול להיות להם שייכות לבכי. צריך להבין מה המשמעות של הבכי. מביא הרבי שאדמו"ר הזקן מסביר בלקוטי תורה, לגבי מי שאינו בוכה בראש השנה ויום הכיפורים, אין נשמתו שלמה. אדמו"ר הזקן מביא את הלשון הזה של הארי הקדוש שצריך לבכות ראש השנה, ביום כיפור, שיש את הגרסה בעשרת ימי תשובה. כל פנים, הביטוי הזה שהארי הקדוש אומר, מסביר על כך אדמו"ר הזקן, שבכייה זו אינה נובעת ממראה שחורה. זה לא בכי ממראה שחורה, זה בכי מכאב על המצב הלא טוב שבו הוא נמצא, ואז יש לו מראה שחורה מהמצב הלא טוב, ואז זה פורץ אצלו בבכיות. אלא מה המשמעות של הבכי? אומר שם אדמו הזקן בליקוטי תורה, אלא כנאמר על רבי עקיבא. כתוב על רבי עקיבא, שכשהיה מבין את סודות התורה, זלגו עיניו דמעות. רבי עקיבא גם בכה, לא בכי של מראה שחורה, להפך. כשהתגלה לו סודות התורה, גם זלגו עיניו דמעות, מהעוצמה הגדולה שהוא קיבל. אז יש ככה מסביר אדמו הזקן את המשמעות של הבכי. אך אין לומר שבכיו של צדיק גמור בעשרת ימי תשובה, הוא רק מסוג הבכי שהיה אצל רבי עקיבא. אבל אין הכוונה, אי אפשר להסביר שצדיק גמור בוכה בגלל שהתגלה לו רמות גבוהות, ואנשים פשוטים בוכים כי הם חטאו ועשו עבירות. אי אפשר להגיד שצדיק גמור שייך רק לבכי מהרמה הגבוהה של רבי עקיבא. למה? כי לפי זה יוצא שבמאמר כל מי שאינו בוכה כלולים שני סוגי בכי שהפכים זה מזה לחלוטין. כי אם נגיד שאצל צדיק גמור הבכי הוא מגילוי שדות, ואצל בינוני ופחות מזה הבכי הוא מעוונות, יוצא שהסגנון של כל מי שאינו בוכה שאומר האריז"ל, הוא כולל באותו משפט שני הפכים. אצל צדיקים זהו בכי של שמחה מוחלטת, הנובעת מחמת דביקות הנפש, ואצל רוב בני ישראל שאינם במדרגה הגדולה הזו, זהו בכי של מרירות עצומה עקב החטאים והריחוק מאלוקות. אבל יהיה קשה מאוד לומר שבאותו משפט שאריז"ל אומר, הוא מתכוון בעצם לשני סוגי בכיות הפוכים לחלוטין. קשה לומר שבאותו משפט הוא מתכוון לשני דברים הפוכים, יותר מסתבר לומר שהוא מתכוון לאותו סוג בכי שזה כלול וקשור לכולם. וכיוון שבביטוי כל מי שאינו בוכה נכללים כל סוגי היהודים גם יחד, מובן שמדובר כאן על סוג מסוים של בכי לגבי כל ישראל. צריך למצוא כאן הסבר לבכי, לא בכי שקשור לצדיקים מסיבה אחת ובכי לאנשים פשוטים מסיבה אחרת, אלא צריך להסביר שהבכי שעליו מדבר הארי הקדוש מדובר על סוג בכי ששייך לכולם. ולכן מובן שגם אצל צדיקים גמורים, ככל ישראל, צריכה להיות בכייה גם על ריחוקה מאלוקות. אז חוזרת השאלה, אם הבכי, וכפי שאנחנו הבנו גם בהתחלה, הבכי נובע מהריחוק, אז אצל אנשים פשוטים, אנחנו מבינים מה זה נקרא בכי מהריחוק, כי הם באמת עשו חטאים. חוזרת השאלה, מה עם אנשים שהם צדיקים? אין להם חטאים, אין להם שייכות לחטאים. מה שייך לבכות על הריחוק שלהם, הם לא רחוקים בכלל. בעצם אנחנו ממקדים, השאלה שלנו, אנחנו עדיין לא מבינים, מה תוכן הבכי, מה עניינו של אותו בכי, שהארי הקדוש דורש, כל יהודי בעשרת ימי תשובה, יהיה לו את הבכי הזה, מה עניינו של הבכי? ההסבר לכך הוא, מסביר הרבי כך, עיקר התשובה היא, חזרת הנשמה למקורה ושורשה. הרבי כאן מדבר, ידוע שיש בתשובה דרגות, יש תשובה שנקראת, תשובת התאה, יש תשובה שנקראת תשובה הילאה. רבי כאן מדבר על אותיות שקשורים לתשובה הילאה. תשובה הילאה זה תשובה שהנשמה תחזור למקורה ושורשה. לא רק תשובה מעבירות, אלא תשובה שהנשמה תתעלה לרמה שהיא הייתה לפני שהיא ירדה בסדר ההשתלשלות לרדת לגוף. כמו שנאמר בפסוק, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. וכיוון שאפילו צדיק גמור, אשר עובד השם בעירה ואהבה בתענוגים, בכל זאת אינו מגיע בעבודתו למעלת דביקותו בהשם בתחילו ורחימו, בטרם ירידתו לעולם הזה החומרי. הרי גם אדם שהוא צדיק, צדיק גמור, צדיק גמור כזה שעבודת השם שלו היא עם רגש עצום של יראת השם ואהבת השם, ואהבה בתענוגים, אבל כמה שהוא יגיע למקסימום הגבוה בהיותו בגוף, הוא לא יכול להגיע לרמה שהנשמה שלו הייתה לפני שהיא ירדה לגוף. כי הגוף אינו יכול לסבול. הגוף הגשמי לא יכול להכיל את העוצמה הגדולה שהייתה לה לפני שהיא ירדה לגוף. זאת אומרת שגם הצדיק גמור התרחק, כשנשמתו ירדה לגוף, התרחק מרמת הנשמה שהיא הייתה לפני כן. במילא יש לו גם על מה לחזור בתשובה. לא על עבירות, אלא להשתוקק ולהתרומם לדביקות היותר גבוהה. לכן צריכה להתעורר גם אצל צדיק גמור תשובה. איזה סוג תשובה? לשוב לדרגתו הנעלית לפני הירידה. שהצדיק גמור יוכל להתרומם לרמת הנשמה שהייתה אצלו לפני שהיא ידעה לגוף. וזה כל כך צריך להיות לו ההשתוקקות והצער מהמצב הירוד שהנשמה שלו נמצאת, וצערו זה על הריחוק ממעלת הדביקות שהייתה לפני כן, גורמת לו לבכי. כלומר, שאילו יכול לעשות זאת, הוא פשוט בוכה על המצב שלא תלוי בו אפילו. זה לא בבחירתו, אבל עובדתית הוא נמצא במצב שנשמתו לא יכולה להגיע לאותו רמה שהיא הייתה לפני שירדה לגוף. ומאילו יוצא שכולם בוכים בעשרת ימי תשובה בגלל תשובה, חזרה בתשובה. כמובן שבתשובה, לא אצל כולם, זה אותו רמה, אבל בכיוון ובתוכן זה בהחלט אצל כולם אותו דבר. וכך מובן, מדוע נאמר, כל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה, אין נשמתו שלמה, כי גם הבכי של הצדיקים הגמורים נובע מכך שנשמתם ירדה ממקום כבודה ונתגשמה, והוא אותו סוג בכי ככל ישראל. יש אמנם דרגות בבכי, אבל בסוג, זה אותו סוג. כולם בוכים כי הם מבינים שהם נמצאים רחוקים ממה שהם יכלו להגיע. אז הצדיק בוכה שנשמתו לא בדרגה שהיא הייתה לפני ירידתה לגוף. האיש פשוט בוכה שנשמתו ירדה והוא נכשל בחטא. אבל הסוג, התוכן של הבכי, הוא אותו תוכן ממש. עדיין שואל הרבי שאלה. אך יש להבין, ירידה זו הכרוכה בכך שהגוף אינו יכול לסבול, מה שהסברנו כרגע, שגם אצל צדיק גמור שייך את הבכי הזה, כי הגוף מפריע לו להגיע לרמת ומעלת דביקותו שהייתה לנשמה לפני שהיא ירדה למטה. המצב הזה אינה תלויה לכאורה בבחירת האדם, לא תלוי בו, לא יכול לשנות את המצב. שהרי אם כן, אם זה היה תלוי בו, בוודאי היה הצדיק הגמור מתקן גם זאת בעבודתו המושלמת. אם זה היה תלוי בבחירת האדם, אין ספק שהצדיק גמור היה מגיע לזה גם פה. למה הוא לא מגיע לזה? כי זה לא תלוי בו. אז רגע, זה לא תלוי בו. הוא לא יכול לתקן את זה, הוא לא יכול לשנות את זה. אז נשאלת עדיין שאלה, לפיכך שוב קשה. מדוע בוכה הצדיק הגמור על ריחוק שלא הוא גרם ושאין בכוחו לתקנו? מילא אדם שבוכה על הריחוק שתלוי בו, שהוא לא עובד על זה והוא לא מתקרב, אז הבכי נובע מהחיסרון במה שהוא עושה או לא עושה. אבל לכאורה אצל הצדיק גמור, הריחוק לא תלוי בו בכלל. זה משהו שלא בבחירתו גם לשנות את זה. מה יש לבכות על זה? אילו היה הצדיק הגמור חושב על תועלת עצמו, אם הצדיק גמור היה בוכה שהוא מפסיד כרגע רמה גבוהה, הוא היה רוצה להגיע לדרגה, והוא לא מגיע בגלל שהוא בגוף, עוד עדיין ניתן היה להסביר זאת. שכיוון שביותו כאן למטה הוא בדרגה נמוכה יותר מאשר לפני כן, הרי צר לו על מצבו זה. למרות שאין זו אשמתו כלל. גם אם זו לא אשמתו, אם הוא היה הייתי אומר שהוא בוכה, שהוא מרגיש הפסד מסוים בתועלת של עצמו, או אפשר להבין למה יש לו בכי. אך לאמיתו של דבר, הצדיק הגמור מתמסר לחלוטין למימוש הכוונה העליונה. הרי הצדיק הגמור עושה לגמרי ומתמסר לגמרי למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. והרי כוונה זו היא, מה הכוונה העליונה? שנשמתו תהיה כאן למטה באופן של ירידה והגשמה. זה הכוונה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה השליחות שלו, שהנשמה שלו תהיה בתוך גוף. אז אם הוא לא מחפש את התועלת של עצמו, אלא הוא מחפש לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ואם כך, מדוע הוא מתמרמר ובוכה לירידה זו? מה יש לו לבכות? מה יש לו להתמרמר? בידו שזוהי הכוונה העליונה, אז לא מובן. למה הצדיק הגמור יש לו מה לחזור בתשובה על כך שהנשמה שלו נמצאת כרגע במצב יותר נמוך ממה שהייתה לפני כן? לא תלוי בו. ולמה הוא נמצא פה כרגע במצב הזה? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אז עושה את השליחות האלוקית, מה יש לו לבכות על זה? על כך אפשר להשיב. הכוונה של הירידת הנשמה למטה אינה ירידה כשלעצמה, אלא העלייה שתיגרם באמצעותה. הקדוש ברוך הוא לא הוריד נשמה לפה, ויש מטרה בירידה. המטרה היא שיהיה מזה עלייה, כל ירידה, המטרה היא שיהיה ממנה עלייה. כלומר, מהי העלייה שמצפים מהנשמה? שהנשמה תגיע להתבטלות ולדביקות נעלית יותר באלוקות מאשר הייתה לפני הירידה. וכיוון שצדיק, גם צדיק גמור, הוא כאן למטה דבר בפני עצמו, כלשון נתניה, הוא יש ולא אפס, יוצא שהוא עדיין לא הגיע לתכלית שליחותו. והעובדה שהיינו ממלא עדיין את תפקידו בשלימות, והיינו בטל לחלוטין לאלוקות, צריכה להכיב לו עד כדי בכי. דיינו, נחדד. השאלה הייתה, שלכאורה הבכי, הוא בגלל שהצדיק גמור, לא הגיע לרמה גבוהה שהנשמה שלו הייתה לפני שירדה לגוף. על זה שאלנו מה יש לו לבכות על זה. זה מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, אז הוא נמצא בדיוק במצב שהקדוש ברוך הוא רצה ממנו. אבל הרבי אומר, לא, הרי הנשמה ירדה למטה ויש כאן בהחלט מטרה שתהיה לנשמה עלייה. ראינו מה העלייה, שהיא לא תהיה יש ולא תרגיש את עצמה ותהיה אפס לגמרי. וכל זמן שהצדיק גמור הוא פה בעולם הזה, הוא עדיין בבחינת דבר בפני עצמו, אז הוא עדיין לא מילא את תפקידו, אז גם הוא לא יכול להגיד, אני לא בוכה, כי אני עושה שליחותי. עדיין לא, עדיין לא הסלמת את שליחותך, ומילא, לכאורה זה צריך להרחיב לו, ולכן בא אצלו העניין של הבכי. עדיין, הרבי מחדד את זה עוד יותר, אך עדיין אין מובן. אילו היה נדרש מיהודי להגיע להתבטלות מוחלטת, הרי הוא היה יכול בוודאי להגיע לכך. מכך שאין ביכולתו להגיע לכך, מובן לכאורה שאין זה תפקידו, ושוב מתעורר את השאלה מדוע יש לבכות על כך. מה ניסינו לענות בקטע הקודם? שמכיוון שהמטרה היא להגיע לביטול מוחלט, והוא עדיין לא הגיע לביטול המוחלט, כי כל מה שנשמה בגוף, הוא לא יכול להגיע לביטול המוחלט, אז על זה הוא בוכה. אבל הרב אומר זה לא מובן. כל מה שנשמה שלו בגוף, הוא לא יכול להגיע ליותר מזה. לא יעזור שום דבר. מה יש לו לבכות על דבר שהוא לא יכול להגיע? אם הוא לא יכול להגיע, זה סימן שזה לא תפקידו. ההסבר לכך הוא, נשמות הן בעצם מהותם אלוקות. אך, כביכול, כפי שהאלוקות נעשית לנברא. ואף לאחר מכן, הנשמה היא אלוקות. ולכן, בכוחן לצאת מהגבלות הנבראים, ולהגיע להתבטלות מוחלטת של מציאותם. ויציאה זו מיותן מציאות של נבראים, אכן מושגת על ידי עצם צערן על היותם ישות. אני אומר כאן דבר מעניין, שנשמה במהות שלה היא אלוקות. והקדוש ברוך לקח את הנשמה, שהיא אלוקות, והפך אותה למשהו נברא, משהו נמוך. אבל הנשמה בהחלט יכולה לצאת מהגבלה שלה. איך היא יוצאת מהגבלה שלה? כשיש לה צער על העובדה שהיא נכנסה לתוך גוף והיא ישות. בזה שיש לה את הצער ואת הבכי, זה עצמו מרומם אותה שתהיה בביטול. לכן הנשמה, גם של הצדיק, צריך לבכות, צריך לבכות על הדבר שהוא יכול לשנות. ואיך הוא משנה את זה? על ידי הבכי. הבכי הזה עצמו מביא אותו לביטול של הישות שלו, ובמילא יוצא שהוא בוכה על דבר שהוא יכול לשנות, ואכן הוא משנה כתוצאה מהבכי. זוהי המשמעות של הפסוק. מן המיצר קראתי, ענני במרחב. מה המשמעות של הפסוק לפי מה שהסברנו? כאשר יהודי חש שלאחר כל התקדמותו ובהגיעו לדרגה נעלית באמצעות עבודתו, עדיין הוא במצר. למה הוא במצר? משום שעדיין לא הגיע לדרגה של להיבטל ולהיכלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור, רק הוא דבר בפני עצמו ירא השם ואוהבו, כלשון התניא שמביא קודם. אז עצם הדבר שיהודי מרגיש את המצר שלו, מדובר על צדיק גמור, צדיק גמור מרגיש שעדיין הוא לא הגיע לאפסיות המוחלטת של הנשמה שלו, עצם הדבר שהוא מרגיש מיצר מזה, זה מביא אותו למרחב, זה מוציא אותו מהישות שלו. אז הבכי הזה זו המטרה, זה מה שיעזור לו. הרי מעצם תחושה זו של מיצר, הוא מגיע למרחב. הוא יוצא מהמיצרים, מהגבלות של הנבראים, והוא בטל ומתאחד עם הקדוש ברוך הוא. אם כך, הוא יעריך כאן כל כך להסביר שגם צדיק גמור, הבכי שלו, זה בכי של תשובה. תשובה על מה שנשמתו רוצה להגיע לדביקות יותר גבוהה ממה שהיא הייתה לפני שהיא הייתה בגוף. שאלנו איך הצדיק יכול להגיע לזה. ואם הוא לא יכול להגיע לזה, אז על מה הוא בוכה? אז ענינו שבהחלט הצדיק יכול להגיע לזה. הוא יכול מצד הנשמה שלו להגיע למצב של התבטלות מוחלטת. מה יביא אותו להתבטלות הזו? תחושת הצער על מצבו, ותחושת הצער על מצבו שהוא מרגיש במיצר, היא עצמה המפתח שתוביל אותו, תביא אותו למרחב האמיתי, למרחב הגדול, להתבטלות האמיתית שזה תכלית ירידתו לעולם. זהו יתרונם של עשרת ימי תשובה. התקופה של בימצו וביותו קרוב מכל ימות השנה. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם. תמיד יהודי יכול לבוא בתשובה, כל השנה. אבל יש מעלה מיוחדת לעשרת ימי תשובה. שעל זה אומר הארי הקדוש שכל יהודי צריך לבכות בעשרת ימי תשובה. בימים האלה צריך להתעורר אצל יהודי יותר חזק הצער על הישות שלו, על החוסר קרבה שלו וההתבטלות שלו לאלוקות. בימים האלה, בנוסף לכך שמתקבלת היא מיד, לא רק שהקדוש ברוך הוא בימים האלה מקבל את התשובה מיד, אלא יותר מכך, התשובה עמוקה הרבה יותר. יש מצב שיהודי עולה בימים האלה, מתרומם לתשובה עילאה, לתשובה יותר גבוהה מאשר נדרש וקיים התשובה כל השנה. כי אין היא על חטאים בלבד. זה לא רק תשובה על חטאים, אלא בעיקר התשובה היא על הישות והירידה הכללית של הנשמה למטה. המורגשת במיוחד בזמן של קירוב המאור. כשהמאור כל כך קרוב אלינו, כשהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אלינו, אז מרגיש האדם כמה הוא קטן, כמה הוא שפל, כמה הוא יש. כי כל הקרוב אל השם ביתר שאת צריך להיות יותר שפל רוח. וכיוון שבעשרה ימים אלו, הקדוש ברוך הוא בימצו וקרוב לכל היהודי, אף למי שצריך לבוא בתשובה כפשוטה, כל אחד, גם בינוני ומטה, גם אליו הקדוש ברוך הוא קרוב, גם לצדיק הגדול. לפיכך יכול גם הוא להגיע אז למרירות העמוקה והנעלית על קולות הריחוק. זאת אומרת, רבי פה מחדש, שאפילו אדם שהתשובה שלו היא ברמה של בינוני ומטה, יכול וצריך בעשרה ימים אלו, להתרומם שהתשובה שלו תהיה על כך למה הוא לא מספיק קרוב לקדוש ברוך. ולכן נכללים כל ישראל יחדיו במאמר כל מי שאינו בוכה. מי זה כל? כולם. מהקצה הכי תחתון שלמטה מבינוני עד לקצה הכי עליון של צדיק גמור כמו הארי הקדוש. כי אצל כולם יכול להיות אותו סוג בכי ממש. אותו בכי ממש הוא לא רק אותו סוג בכי. אותו בכי. הבכי על מה? על כך שהוא יכול להיות יותר בטל ויותר אפס. ועל ידי כך, עצם הדבר שיש את האכפתיות הזו, עצם הדבר שיש מודעות לריחוק ובכי על הרצון להיות קרוב, זה עצמו גורם שמגיעים באמת למרחב. כאשר מגיעה הנשמה לדרגה של התבטלות מוחלטת, ביותה כאן למטה, למרות שהיא במצב של נברא, אז הנשמה נמצאת פה בגוף במצב של נברא, ואז הוא מגיע למצב שהוא כל כך בטל והוא רוצה להיות כל כך דבוק. ובמיוחד כאשר היא גורמת לביטול המציאות, גם בקשר לגוף ונפש הבהמית, אז הנשמה שנמצאת פה למטה, אז היא מגיעה לדרגת התבטלות כתוצאה מהבכי שלו, היא מתעלית על ידי כך לדרגה הגבוהה יותר מכפי שהייתה לפני ירידתה לגדר של נברא. פה יוצא דבר מעניין. קודם אמרנו שהנשמה ירדה לגוף, אז היא ירדה יותר נמוך ממה שהיא הייתה לפני כן. לפני כן היא הייתה בבחינה גבוהה, היא ירדה לגוף, אז היא ירדה בדרגה. אבל על ידי הבכי הזה, על ידי שהוא מבין את המצב הירוד שלו, וזה כואב לו, וזה אכפת לו עד לבכי, זה עצמו מרומם אותו, הוא מגיע לדרגה יותר גבוהה ממה שהוא היה לפני כן. כי על ידי כך מתגלה שייחודה עם הקדוש ברוך הוא אינו מוגבל כלל. זה שהוא אחד עם הקדוש ברוך הוא, הגוף לא מפריע. אז שגם הנברא שבה, למרות הישארותו בגדר נברא, מתבטל ומתאחד עם הקדוש ברוך הוא באופן מוחלט. אדרבה, הוא מנצל ואומר, גם אם אני בתוך גוף, וגם הגוף התחתון, הוא לא אמור להפריע לביטול הכי עליון. אדרבה, הביטול שהיה בנשמה לפני כן, היה נשמה. הגוף לכאורה מסתיר. בא יהודי ומחדש בעבודתו, שהגוף, לא רק שהוא לא מסתיר, אלא אדרבה, הוא יכול פה למטה בגוף להגיע לבחינה הרבה יותר גבוהה. זוהי המשמעות של מן המיצר, קראתי, ענני במרחב. על ידי עבודת התשובה, מן המיצר קראתי, לא זו בלבד שיוצאים מגדר חוק הנברא, אלא יותר מכך מגיעים למרחב האמיתי, לעצמות ומהות אינסוף ברוך הוא, שאינו מוגדר כלל אפילו לא בהגדרה של בלי גבול, ודווקא משום כך, יכול גם הנברא להתבטל ממציאותו. מעניין מאוד שהרבי פה בשיחה מרומם את יכולת היהודי לעלות לרמה גבוהה כל כך. התשובה יכולה לעורר אותו כל כך, שגם מצד אחד צדיק גמור יכול וצריך לפעול בעניין הזה, ובאותו מידה גם מי שנמצא בדרגה הכי נמוכה, מכיוון שגם אליו מתקרב המאור בימים אלה, גם הוא יכול להגיע לרמת תשובה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר לפני כן.